אוקיי, יש גמרא פה בדף קוף כ"ג עמוד א', הדיון מתגלגל לנושא של בכור. כי הנושא ההלכתי בדף קוף כ"ב, המשנה בקוף כ"ב שראינו, המשנה הראשונה בדין בכור, וכאן בדף קוף כ"ג הדיון מתגלגל ליעקב, יוסף, ראובן, יהודה, מי הבכור ההלכתי של יעקב. אז בתחילת העמוד, יש דרשה מפורסמת שיעקב נותן ליוסף את שכם, נו, מי שיודע את השיר, אשר לקחתי מיד המורי לחרבי ובקשתי. הפשטות שהוא לחם נגד המוראים, אבל חזל דורשים פה בגמרא, אשר לקחתי מיד המורי, דף קוף חף גימול אמר א', אשר לקחתי מיד המורי, שורה שמינית רחבה, וכי בחרבו ובקשתו לקח, והלא כבר נאמר כי לא בקשתי אפתח. דוד המלך אומר שהוא אינו בטח בחרבו, אז מה זה אשר לקחתי מיד המורי בחרבי ובקשתי? אלא אומרת הגמרא, חרבי זו תפילה, קשתי זו בקשה. חרבי זו תפילה, קשתי זו בקשה. אז כאן כמובן זה אונקלוס מפורסם בפרשת ויחי. אונקלוס מתרגם בחרבי ובקשתי בצלותי, לשון תפילה ובאותי, בקשתי. כמובן אונקלוס מבוסס על הגמרא שלנו בבבא בתרא קכ"ג. אז כאן יש כמה נקודות. קודם כל יש מה שהמרשה מסביר, משהו מאוד מעניין, שהרי עשיו נודע כאדם שלוחם בחרב, בחרבך תחיה, הכל כל יעקב עדיין מדי עשיו, וישמעאל נודע כרובה קשת. אז כאן יעקב מבשר לבניו שהוא יכול לעמוד גם מול עשיו חרב, גם מול ישמעאל, קשת, עובר קשת, בתפילתו. שהכל כל יעקב כאן, יעקב בא עם כוחו של תפילה, גם נגד החרב, או בתור חרב, וגם נגד הקשת, בחרבי ובקשתי. אז לפי המרשה, האויב, שמולו עומד יעקב עם חרבו ועם קשתו, הוא ישמעאל ועשיו, והוא מפעיל את הנשק שלהם מולם. יש כמובן גישה אחרת, שכל המיליטנטיות הזאת והלחימה של יעקב בתפילתו זה לא נגד אויב אנושי, עשיו וישמעאל, אלא אויב יותר מעניין. מי האויב האמיתי שלנו בתפילה? לא ישמעאל, כן. תחשוב קצת עם חוצפה, כפי שאמרתי לכם. יש שתי סוגי תפילה. יש את הסוג התפילה הפשוט, שאדם בא עם תחנונים ועם בקשות. נכון. יש שני קולות שונים בתפילה. הקול היותר מקובל, היותר ידוע לנו, אדם בא מול הקדוש ברוך הוא, מה אנו, מה חיינו, מה צדקנו, מה ישענו, מה כוחנו, לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים, עוד חודשיים נעמוד בתפילה, לא מגיע לי כלום, אנחנו אפס, תולעת ולא איש, מה נספר לפניך יושב מרום, מה נאמר לפניך שכן שחקים, לא כל הנסתות והנגלות אתה יודע. זה כשאדם מתפלל עבור עצמו. צריך לבוא עם איזו עניבות שלא מגיע לו כלום. אנחנו קוראים למשה רבינו, התפלל תף קוף תפילות לפי הקדוש ברוך הוא, תחנונים. ותחננו לשם ביתי לאמור, כדי להיכנס לארץ, ובכל זאת משום מה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, עשו לך, אתה נמנע. אבל כשאדם מתפלל עבור עם ישראל, אז כאן יש לנו את הגמרא בדף למד ב' בברכות. רבי למד ב' בברכות מתייחסת למשה רבינו בפרשת כי תישא, שהוא מתפלל ויחל משה את פני השם אלוקיו ויאמר. מה זה ויחל משה? אז אמר רבי אלעזר, מלמד שעמד משה בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא עד שהחלהו, עד שהוא הפך אותו לחולה. ורב אמר עד שהפר לא נדרו, עד שהוא גרם לקדוש ברוך הוא להפר נדרו לשמיד עם ישראל. יש אומרים שהוא הפך אותו לנקבה, כן, ויחל משה, הוא אחז אותו בבגדו, אחז הקדוש ברוך הוא כביכול. זאת אומרת, כשאדם מתפלל עבור עם ישראל, יש לא רק זכות, אלא חובה, להתפלל באגרסיביות, להתפלל בחוצפה, לצעוק, להריע, לתבוע, לדרוש, להפוך את הקדוש ברוך הוא לכאילו אויב שלנו. עמיחי והקדוש ברוך הוא הכי אוהב כשאנחנו מצחים אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל בחוצפה מולו, אם אנחנו מתפללים עבור עם ישראל. מה כתוב בפרשתנו? אחרי שמשה נתבשר שלא ייכנס לארץ, וידבר, נו, מה אמרתי את זה אמור בשיעור בני חוץ לארץ? מה הפסוק המפורסם שמופיע כמה פעמים בכל התורה, וידבר השם אל משה לאמור? מה כתוב בפרשת פנחס? פעם יחידה. וידבר משה אל השם לאמור. משה הופך את הכל. אתה מצווה אותי? שכח מזה, אני מצווה אותך. וידבר משה אל השם לאמור, יפקור השם לוקר לכל בשר. מי יוביל אותם? מי ינהיג אותם? אני נעלם, אני נדר, אני חס וחלילה לא חושב על עצמי. וזאת המחשבה האחרונה, השיקול האחרון, אני חושב מי ינהיג אותם, מי יוביל אותם, מי המנהיג הבא, וידבר משה על השם לאמור, יפקור, בלשון ציווי. צדיק עוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. את הטון הזה של תפילה למדתי מרבה מיתה, זכרונו לברכה. כשאדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, תובע, דורש, צועק, מחייב, מכתיב, שהוא מתפלל עבור עצמו, תפילה ככה צנועה, שקטה, לא מגיע לי, יפר ואיפר. אדם מתפלל עבור עם ישראל, תובע, דורש. שמעתי מסלובייצ'יק, מסלובייצ'יק טנק, כשאדם עומד וידוי ככה שקט, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, אבל כשאנחנו עומדים וידוי ביחד, אשמנו, פשענו, בגדנו, כן, תראה לעצמך, אדם עומד באמצע בית דין, אנסתי, רצחתי, גנבתי, וצועק ככה באיזו שירה, שירה צבאית. סלובייצ'יק טען שהשירה הזאת של האשכנזים היא באמת הייתה שירה צבאית גרמנית במאה ה-13. איי, 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 אנחנו הולכים למלחמה. ומי האויב שלנו כביכול? בנו של עולם, ורוצה שהוא יהיה אויב שלנו, שננצח אותו עבור עם ישראל. והכי אוהב, שאם אנחנו מתפללים עבור עם ישראל, שנתפלל בחוצפה, בתפייה, במה המילה? נועזת תפילה, נועזת משהו פה, בנועזות מולו, וזה בעצם נמסר בתדמית הזאת של חביו וקשתי. לפי המרשך, חביו וקשתי זה נגד עשיו וישמעאל. לפי הפשטות, זה כאילו הופך את התפילה לתפילה לוחמנית, מיליטנטית, אגרסיבית, כדי באמת להשיג משהו עבור עם ישראל. יעקב לא התפלל נגד המורי כדי שהוא ירוויח. התפלל כדי שעם ישראל ירוויחו שכם כעיר בארץ. מה ההבדל בין חרב לקשת? למה חרב וקשת? בהנחה דיברתי על המכנה המשותף, תפילה מיליטנטית, תפילה לוחמנית, תפילה צבאית, אבל מה ההבדל בין חרב לקשת? אז הבריסקי רב, הדוד של סולובייצ'יק, הבן של רב חיים, רוצה לחלק בין תפילה אישית ותפילה של מסורה. כן, תפילה אישית זה מכוח המתפלל. כשאדם, החץ להורג, החץ צריכים למתוח אותו ולתת לו כוח, כוח של הגומי. החרב הורג, אדם שנופל לחרב נהרג. החץ זה הלחץ, זה המהירות, זה הדחיפה שאתה נותן לו. רוצה לחלק, זה בגריז על התורה, לחלק בין תפילה שאתה מתפלל בצורה אישית לבין התפילה שאתה מסתמך על האבות שלך, לוקינו ולוקי אבותינו. אדם צריך להתרגל לשני סוגי תפילה. תפילה שהוא בא בתור עצמו, עם הזכויות שלו, עם התפילה שלו, עם הכוונות שלו. לנתורה שאומר, אני לא מתפלל, אני מופיע, אני ילד של אברהם אבינו, אני ילד של, אני נכד של, אנחנו עומדים ללכות יש נוחלין, משפחתיות, שבטיות, תורשתיות. אני יודע להתפלל, זה קצת קשה לנו, כי אנחנו יותר מדי אינדיבידואליסטים. אנחנו רוצים להתפלל לפי הקדוש ברוך הוא, כי מגיע לי, כי אני יודע להתפלל. אבל ריז לחץ על הנושא הזה שיש חרב, שהתפילה עצמה עושה משהו, לבין הקשת שאתה חייב להכניס את המחשבות שלך אישיות לתוך התפילה. המשך חכמה הלך בכיוון אחר. הוא אומר דווקא הפך. התפילה של החרב, כשאדם לוקח חרב, לא צריך לכוון, הוא לוקח את החרב ומניף אותו, הוא מביא אותו באוויר, הוא הורג את האדם. הצלף שלוקח את הקשת צריך מאוד מאוד לכוון. כן, אולי חלק מכם יהיו צלפים בצבא, כן? עם כוונה מאוד מסוימת, מאוד מדוקדקת, מאוד מכוונת וספציפית. ויש את התפילה שבעצם מלווה עם כוונות, כמו הצלף, כמו הקשת. ויש את התפילות שאין להם כל כך הרבה כוונות, תפילה של חרב. לפעמים הטעות הכי גדולה שאנשים עושים, שהם מודדים ושוקלים את התפילה רק לפי הכוונות. היום התכוונתי, התפללתי טוב. זאת אומרת, לא התכוונתי, אז אין חשיבות ואין משמעות ואין רלוונטיות ואין תוכן לתפילה. יש תוכן שאדם עומד, מגיע לבית הכנסת בזמן, עומד שם בכבוד, מאזין לתפילה, מקשיב ל-18, מקשיב לחזרת השעץ, עונה אמן, משיב, עומד בשקט, עומד מול הקדוש ברוך הוא. אני מבטיח לכם, יש הרבה הרבה אנשים עכשיו שיושבים בגן עדן, שהתפעלו כל חייהם ולא הבינו אף מילה, כל הסבתות שלכם. הם לא הבינו אף מילה, אבל התפעלנו, גם הסבא לפעמים לא מבין מילה. אז אנשים חושבים, הנה, אני לא יכול להתכוון היום, אני עייף, אני לא אתפלל, מה שווה התפילה שלי אם לא התכוונתי? יש הרבה הרבה תכנים לתפילה, הרבה חלקים, אלמנטים של התפילה, שהם לא קשורים לכוונה. בבית אלוהים נלך ברגש, איך אתה מגיע לבית הכנסת, באיזה שעה, איך אתה מגיע בהתלהבות, איך אתה עומד בבית הכנסת, אתה מדבר כל הזמן עם אחרים, או שאתה עומד איזה 45 דקות בשקט מול הקדוש ברוך הוא, אומר, אני מבטיח לכם שלא כל יום אני מתכוון, אני חושב על מיליוני דברים, אני מנסה להתכוון, לא להתכוון, אני קורא לזה אפקט המודים, כן? מגיעים למודים, זה עקיד, נכון? מודים הנערה, אתה זוכר שלא התכוונת שום מילה של 18. אז לפחות תציל את הקטע האחרון של התפילה אחרי המודם. כן, אחרי המודם, נתכוון קצת ערב הבוקר וצהריים הטוב כאילו כל הרחם מהחבר מלחם כאילו טעם וחסדיך. אז ואם השכח מה זה דווקא הנגדה בין הקשת לבין החרב. החרב זו תפילה, גם בלי כוונה עושה משהו. הקשת צריכים להתכוון, צריכים כוונות. אז שוב פעם, יש לנו את הגמרא פה בקוף חף גימון שלקחתי עם יד המורי בחרבי וקשתי. במונחים כלליים יש כאן התייחסות לתפילה לוחמנית ואגרסיבית, אם זה מול האויבים שלנו עשה וישמעאל, או מול האויב כביכול הקדוש ברוך הוא שאדם מתפלל תפילה נועזת כשהוא מתפלל עבור עם ישראל. ויש כמובן את ההבדל בין חרב לקשת. לפי הבריסק הרב, החרב זה התפילה שאתה לא צריך להפעיל, זו תפילה שמסתמכת על אבות, והקשת זה תפילה שצריך לתת לחץ ואנרגיה. לפי המשך החמה בפרשת ויחי זה דווקא הפוך, הפוך זה משהו אחר. אחרי זו תפילה גם בלי כוונה, כשהקשת מתייחסת לתפילה דווקא עם כוונה. יפה. בהמשך יש התייחסות לא רק ליוסף וראובן הבכורים, אלא גם להורים, במיוחד לאמהות. אז יש התייחסות ללאה ורחל, ואת הסיפור המפורסם של מסירת הקודם, מרחל ללאה. אבל לפני שהגמרא מגיעה לקודם ומסירת הקודם, היא מדברת על לאה עצמה. אומרת הגמרא, ועיני לאה רכות. באמצע עמוד, פה, אחרי החטא, טוב, זה החטא אצלי בגמרות והדר, אז באמצע עמוד, עיני לאה רכות. השורה מתחילה עם המילה לאה ברחמים, ועיני לאה רכות. מהי רכות? אין להם הרכות ממש, אפשר בגנות בהמה תמיה לא דיבר כתוב, דכתיב מן הבהמה התורה, מן הבהמה אשר איננו תורה, בגנות צדיקים דיבר כתוב. התורה מקבידה לדבר בלשון נקייה, בלשון נקי. מי שלומד דף יומי, התחלנו דף יומי מסכת פסחים, זה הדיון הראשי בדף ב' עמוד ב' ג' למן א'. למה המשנה פותחת עם המילה, מה הפתיח של המשנה בפסחים? אור ל-14. יש דיון, ולבסוף הגמרא בעצם מכריעה שאור זה לילה, אבל גם לילה זה לילה. אז במקום להגיד אור ולהסתבך ולהכניס אותנו לאיזה ויכוח, למה המשנה לא פותחת עם ליל 14? למה אור ל-14? אז הגמרא אומרת שיש עדיפות להשתמש בלשון נקי. אנשים טועים בדין הזה של לשון נקי. יש את הדין של ניבול פה. שאסור לדבר על ניבול פה, אסור להסביר לדבר על דברים מיניים, דברים פורנוגרפיים, בלשון ברור ובולט. הרמב״ם טוען שלמה לשון הקודש הוא לשון הקודש? מה הופך אותו ללשון קדוש? כי בניגוד לשאר לשונות, לשאר שפות, אין מילה שמתייחסת לפעולה מינית בצורה ישירה וחזיתית. כל מילה היא עקיפית. וידע, אדם ידע את חווה אשתה, וישכב אותה. פשוט אין מילה. הכל זה בעקיפין. אז כמובן שאחד מהאתגרים שלנו, בדור שלנו, של האינטרנט ושל אינפורמציה ושל נגישות, זה להימנע מפורנוגרפיות, להימנע מתמונות, להימנע מדיבורים, להימנע מתיאורים. זה נחשב ניבול פה. אומרת הגמרא בשבת, כל המנבל פיו, הכל יודעים, מי שמכיר את הגמרא, הכל יודעים למה קלה נכנסה לחופה, יודעים מה קורה. מי שמנבל פיו, אפילו גזר דין טוב של 70 שנה, קוראים לו בפניו. אז אפילו אם חיית חיים אמינים, טובים, מסורים, רוחניים, יש לך גזר דין טוב, אתה עולה לשמיים, שיחה אחת של ניבול פה, של פורנוגרפיה, יכולה לטרפד ולחסל את הכל. אבל כאן בגמרא יש משהו אחר, לא פורנוגרפי, לא ניבול פה, אלא לשון נקי. מה, אור זה פורנוגרפי, אור זה ניבול פה, אור זה אור. לילה זה משהו פורנוגרפי, לילה. לשון נקי זה איך אדם מדבר, אתה פותח את המסכתה שמדברת על גאולת עם ישראל, הרבה יותר יפה ומאיר וזוהר וטוב לדבר בלשון אור ולא חושך. זה לא ניבול פה, זה לשון נקי. מה, יש בעיה להגיד בהמה טמאה? זה משהו בעיותי, זה פורנוגרפי, זה... למה אתה לא כותב פרשת נוח ואת הבהמה הטמאה? אז אתה פותח עולם חדש ועידן חדש, אז צריכים לדבר בלשון יפה ולשון צח ולשון טוב וחיובי ולשון שמקווה ולשון שמזהה אותך. איך דוד פותח תהילים? אשרי איש, נו, שלא הלך בצד השם, ובדרך כלל לא אמר, מה הדרך היותר טקסטואלית, יותר טובה? ארור האיש אשר, ארור איש אשר יושב עם רשעים השם. מה זה אשרי שלא הלך? ארור איש אשר הלך בצד השם, ודרך התאים אמר, מה זה אשרי שלא הלך? אז המדרש שאומר בתחילת תהילים, ככה אתה פותח תהילים עם מילת ארור, תפתח את תהילים, עם מילת אשרי. תפתח מסכת פסחים עם מילת אור. תפתח את העולם החדש, יש מזגן אבי, אבי. תפתח את העולם החדש עם ביטוי יפה. אז רבותיי, הלשון מעצב. היום מי שמקלל, מי שאומר מילות כללות, זה לא פורנוגרפיה. אפילו המילים הכי גסות בעולם הן כל כך נפוצות, שאין בכלל קשר. אדם שאומר מילה זו או אחר, הוא פשוט לא חושב על מה זה באמת מתייחס. זה מילים שנכנסו לתוך הלשון, לתוך השיחה של העולם. זה צורת דיבור של אנשים שאין להם קשר לעולם דתי ועולם מוכני. ההתייחסות ללשון צריכה להיות לא רק מצד ניבול פה, אלא מצד לשון נקי. אתה מדבר בצורה יפה, אתה משתמש במילים יפות, אתה מזהה את עצמך עם אנשים, איך שאנחנו מדברים בעצם זה הנפש של צלם אלוקים שלנו. מישהו מכיר את התרגום אונקלוס על צלם אלוקים, מה זה צלם אלוקים, מה יש לנו שאין לאף חיה אחרת? נפש ממעלה. גם דולפינים מדברים, אבל דיבור שלהם זה לא דיבור קוגניטיבי, זה דיבור איך להגיע ואיפה לנסוע ואיפה יש אוכל. הדיבור שלנו זה דיבור אינטרנט, אנחנו מתקשרים אחד לשני. אנחנו מוסרים אינפורמציה, מוסרים תבונה, מוסרים דאטה, מוסרים... זה הפך להיות כל עולם, הפכה הכי גדולה. אני זוכר, כשהייתי בגיל שלכם, עברו 25 שנים, פחות או יותר, 30 שנים. כמעט שום דבר לא התפתח. אין חמורים חדשים, אין דרך חדש, כמעט שום דבר לא השתנה, ובכל זאת העולם לגמרי השתנה. מה הייתה המהפכה הכי קיצונית והכי מעצבת? זה שהתחלנו לדבר אחד עם השני בצורה יותר אפקטיבית, יעילה ומהירה, זה אינטרנט. כשהייתי צעיר לא היה לנו אינטרנט. מה יש לנו היום? היכול לדבר עם כל אחד בעולם בצורה מהירה, יעילה ואפקטיבית. אז הדרך שאנחנו מדברים זה המתנה מהקדוש ברוך הוא. צריכים להקפיד במיוחד, לזכור את זה כשהולכים לצבא, ושם נפגשים ונחשפים לאנשים שלא כל כך מקפידים בדיבור, וזה דבר שבעצם מדבק. כמו שאתה נמצא עם האנשים שמדברים ככה, זה הופך להיות השיחה. והבוחן והמדד היחיד הוא לא רק פורנוגרפי. המדד הוא גם כן, האם אתה מדבר כבן תורה, כאדם אצילי, כאדם שבאמת מעריך את הנפש ממעלה לה, את הכוח הדיבור שקדוש ברוך הוא נתן לך. כמו דוד המלך שאומר, אשרי, אתה לא צריך להסתובב בצבא ולהגיד, אשרי כל הזמן, אשרי אתה, אשרי אתה. אלא אדם שמקפיד על לשון חיובי, יפה, נקי, מעודד, טוב, ולא חס וחלילה, שוב פעם, מיליטנטי ולוחמני ואגרסיבי ועוין ומלוכלך ושחור, ולהוציא את המילים האלו כמה שאפשר מהמאגר המילים שלו. אז כאן שוב פעם, שואל את הגמרא, אפשר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לדבר על בהמה טמאה, ובכל זאת התורה תספר לנו על עיניים של לאה שהן רכות? זה באמת מעניין אותנו, עיניים רכות, עיניים יבשות. אז אומרת הגמרא לפי הלשון ראשון, אלא אמר רבי אלעזר שמתנותיה ארוכות. הכוונה זה לא העיניים של רכות, אל העיניים שלה, המתנות שלה ארוכות. מה זה מתנות? כותב הרשב"ם, שבסופו של דבר, זאת דליה שסיפקה לנו להביא מתנות כהונה, כן, אלא אמר בלעזר, ארוכות, רשב"ם, שורה רביעית למטה, רחבה, גדולות בכהונות ולוויה. דלוי יצא ממנו, שממנו כהנים, לוויים, מלכות מיהודה. לאה מספקת לנו לוויים, כהנים ומלאכים. כאן יש דינמיקה מאוד מעניינת בין הטקסט לבין הדרש, לבין הפשט לבין הדרש. מה הפשט? עיניים. רכות. מה הדרשה? מתנות. עתיד טוב. נתינה טובה. אידיאליזם. לפעמים אנשים לא שמים לב לקשר בין הדרש לבין הטקסט. זאת אומרת, העיניים של לאה בעצם חזו את המתנות שהיא תיתן. למה התורה מתארת את המתנות של לאה במשל של עיניים? כי מי שבאמת יש עיניים של חזון שמסוגלות לראות את העתיד, זאת האדם שבעצם מוכן ומסוגל להשקיע בעתיד ולתרום לעתיד של המשרה. בגלל שיש עיניים טובות, יש גם מתנות ארוכות. בגלל שיש עיניים שמסוגלות, שחושבות על העתיד, שחושבות על חזון, שיודעות שבעוד 20 שנה תהיה לי תרומה חשובה רצינית, זה גם האישה שיכולה ומסוגלת לתת. כפי שאנחנו מדברים כל הזמן. זה מאוד מאוד קל להתעקע, להתבאס פה במסכת בבא בתרא, קוף חבדלת, מה המשמעות של דין זה, דין אחר, למה אני נמצא בישיבה, זה קיץ, זה חם בחוץ, יש חוף ים, יש כיף, יש חברים. למה אני צריך להגיע מחר לבית המדרש ללמוד איזה סוגיה שהרב מידן ייתן איזה שיעור כללי של שתיים, ומידן מחר שתיים וחצי. האדם שיש חזון, הוא יודע שהוא בונה משהו. הוא בנה דמות רוחנית, דמות תורנית, דמות של תלמיד חכם, אישיות של תלמיד חכם, שבעוד 20 שנה תורם הרבה לעם ישראל, למשפחה, לחברה, לשכונה, לקהילה. אז אדם שתמיד חושב על הדקה הנוכחית, על המציאות, על ההווי הנוכחי, ההווה, הוא לא מסוגל לתרום, כי הוא תמיד תקוע בהווה. אדם שיש חזון ויש ראייה והוא מוכן לחשוב על העתיד, לחיות את העתיד, להכיר את התוצאות של ההשקעה, זה בעצם מוכן לתרום. זאת הטעות הכי גדולה שאנשים עושים בחיים. אין להם קשר עם העתיד, הם חיים את ההווה. אני דיברתי עכשיו עם כל החבר'ה שחזרו לארצות הברית, והם חוזרים לקמפוסים שלא בדיוק קמפוסים ידידותיים ודתיים. לא בדיוק קמפוסים עם רוח תורני, אפילו רוח יהודית. הם כל הזמן אומרים, אני צריך לתרום, אני צריך לתת, אני צריך לחשף לכולם, גם ללא דתיים וגם ללא יהודיים, כדי לתת להם, כדי להשרות בתוכם ולהשביע להם. כי הם הקהילה שלי, חייבים לתרום לקהילה. אני אומר לכם, אתה רואה את הקהילה שלך במשך 4 שנים הבאות. אני מבטיח לך שאותם אנשים שאתה ביחד איתם באוניברסיטה, כמעט לא תקיע אותם עוד 20 שנה. אני כמעט ואין לי קשר. אפילו יהודים דתיים שהייתי יחד איתם באוניברסיטה לפני 30 שנה, כמעט ואין לי קשר. אבל אנשים שבאמת יהיה לך קשר איתם, אני רואה אותם, אתה לא רואה אותם. הם הילדים שלך, האישה שלך, המשפחה שלך, הם נמצאים בחדר, אתה לא רואה אותם, אני רואה אותם, כי כבר עברתי את החוויה הזאת, והם מתחננים, אל תתחבר יותר לנוכרים, אל תתחבר כל כך ליהודים שישבו עליך לא לטובה. כי אתה צריך להיות אדם שיכול לתת לנו בעוד 20 שנה השראה ותורה ונתינה ומנהיגות והדרכה וחינוך. אז אני לא מחס וחלילה להתנתק מאנשים מהסביבה, אבל אסור לך רק לראות את האנשים שנמצאים בכיתה בחדר. רבותיי, ליד כל אחד פה יש המונים, לידך נשר יש המונים שיושבים מסביב ומעודדים אותך נשר נשר תתפתח כדי שתוכל לתת לנו בעוד 50 שנה, בעוד 20 שנה, בעוד 30 שנה. מסביב לכל אחד יושבים פה חמולה גדולה שדואגים האם תתפתח להיות אדם שיכול לתת לנו ואתם. אז זה לא מחייב אותך להתנתק מהאנשים שבאמת יושבים בחדר, אבל גם לחשוב על עתיד. אז הסיבה שהתורה בעצם מכניסה את המסר הזה של מתנותיה ארוכות לתוך הביטוי של עיניים רכות, כי זאת עיניים שיכולות לראות את העתיד ולחיות את החזון ואז להשקיע בהווה לפי העתיד, רק לפי ההווה. מי שמכיר במגילת רות, יש משחק דומה. למה נקרא שמה רות? שראתה, הייתה לה ראייה ארוכה, הייתה לה חזון, היה לה חזון. ואז אומרת המדרש שראתה בשלמה, היא ראתה בדור רביעית, היא לא רק ראתה דוד, היא גם ראתה שלמה יושב על כיסא. בגלל שהיא ראתה במגילת רות שכדאי לחזור עם נעמי למרות כל הקושי, למרות כל הסבר, למרות הבצורת, אז היא זכתה לראות בשלמה. אז איך אתה רואה? מה אתה רואה? אתה רואה רק את ההובר, רק את הדקה הבאה, רק את היום הבא, רק את הקיף המידי? או, איזון. אתה רואה גם את המצב הנוכחי, אבל גם המצב שאתה עומד לבנות. אומרת הגמרא בהמשך, הגמרא מגיעה באמת למסירת הקודם, והיא אומרת משהו מאוד מאוד מעניין. אומרת הגמרא, ומה צניעות? 12 שורות לפני סוף העמוד, תחילת השורה. ומה צניעות הייתה בה ברחל? רחל נודעה כאישה צנועה. שמעתי מסולובייצ'יק שבגלל שהיא הייתה צנועה, היא בעצם סיפקה, השרה בתוך שפתה, בתוך משפחתה, את המידה של צניעות. בגלל זה בית המקדש, קודש הקודשים בנוי, בית המקדש בנוי באיזה שבט? חלק של יהודה. אבל אומרת המשנה, אומר המדרש, רצועה יוצאת מחלקה של בנימין לחלקה של יהודה, ועליו בנוי קודש הקודשים. בית המקדש, חלק של יהודה. יהדות לא מקבלת פיצול בין חיים מדיניים פוליטיים לבין חיים רוחניים פולחניים. אצלנו בית המקדש ממוקם בתוך הבית. זה לא מאונט אולימפוס, זה לא הר אולימפוס, זה לא מקום רחוק. אנחנו לא חוששים שנלכלך את הדת בכך שנכניס אותה לתוך החיים. אצל היוונים צריכים הפרדה. שם אליהו, הדת שמה בהר אולימפוס, החיים בתוך האתנס, בתוך ספרדה, כי חס וחלילה להכניס את הדת לתוך ההוואי האנושי המלכלך של זונות ושל פשע ושל לכלוך ושל זבל ושל... זה להכלך את הדת. כן. אצלנו אין מה לפחד. התורה מתייחסת, כפי שמסרתי לכם בשעת תזריע מצער, זו תורת היולדת, זו תורת הדם, זו תורת הנידה, זו תורת הזאת, זו תורת הצבא, זו תורת הספחת, הבהרת. התורה לא מתביישת. אין מה להתבייש. התורה מחבקת ומדברת על כל נקודה בחיים אנושיים. גם מיטה וגם דם וגם סבל וגם מחלה וגם כישלון וגם לכלוך. אבל זה בית המקדש. קודש הקודשים, מקום קדוש, צריכים לשמור אותה. איך שומרים? בצניעות. צניעות שומרת על קדושה. סולובייצ'יק טען שרצועה יוצאת מחלקו של בנימין, חלקו של בנימין לתוך חלקו של יהודה, רצועת קרקע, ועל הרצועה הזאת ממוקמת קודש הקודשים. מה זה צניעות של רחל? הגמרא במגילה דף י"ג עמוד ב' מספרת על הצניעות של ילדיה ונכדיה. צניעות של שאול. שאול נמנה כמלך, שמואל מחזיר אותו הביתה, בדרך חזרה הביתה הוא לא מספר לאף אחד שהוא מלך. הוא יושב בשקט, הוא לא מספר. לשון הגמרא בדף י"ג עמוד ב' במגילה, שאול אינו מספר לאף אחד, שאול. מה הצניעות הייתה בשאול? דכתיב, ואת דבר המלוכה לא הגיד לו. שמואל א' פרק י', שאול לא מספר לאף אחד. איזה נכד אחר, נכדה אחרת של רחל הצטיינה בצניעות? אסתר. אין אסתר מגנת, נראה תשלום את הפסק מולדתה להתביע, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. אז הצניעות הזאת מוכרת לנו, לא לספר לעצמך, לא לגדל את עצמך, לא להציג את עצמך, לא להפוך את עצמך לתערוכה, לא לקדם את עצמך, שאתה לא ממוקד. להיות ככה שקט, להיות אדם שאף אחד לא מסתכל עליו, לא כל הזמן להיות אדם שצריך להיות במרכז, צריך לקבל מה שהוא רוצה. לדעת, להיות אדם בצד, אדם שיש מספיק ביטחון עצמי, לא צריך להיות כל הזמן באמצע. מי שנמצא בדרך כלל באמצע, זה אדם שמחפש תשומת לב, מחפש אנשים, מחפש אנשים יתייחסו אליו. אבל זאת צניעות של רחל, צניעות של שאול, אני יודע, מכיר, צניעות של אסתר, אני מכיר, היא לא סיפרה. אבל אלחנן אומרת הגמרא, מה צניעות הייתה בה ברחל? נכתב ויגד יעקב לרחל כי אחי אבו הוא וכי בן רבקו לבן אחות, כל הסיפור. שיעקב מסר לרחל קודם, ורחל מסרת את הקודם ללאה. זאת צניעות? צניעות זה אדם שקט, אדם ענב, אדם שלא נמצא במרכז. איזה תכונה מוצגת פה? מסירות נפש, חברות, אהבת אחות, אני יודע. אמינות? סגיב, הייתי מתאר את הסיפור הזה של רחל מוסכת קודם ללאה כצניעות? מה זה צניעות? צניעות זה הבגד, כמה השרבולים, כן? מה ערך השרבולים? מה זה צניעות שהייתה בה ברחל? התמסרות, אמיצות, עניבות. מה זה צניעות שמסרה את הכל? התשובה פשוטה. וזאת טעות הכי נוראית שעושים. צניעות זה לא כלפי אנשים ולא כלפי גברים, שאנשים צריכים להתלבש טוב כדי שגברים לא יחשקו אותם. צניעות זה אדם שיודע שעומד מול הקדוש ברוך הוא, שיודע שהקדוש ברוך הוא בחדר, והוא לא מאבד את אישיותו, אבל נוהג בכך שיש ריבונו של עולם אצלו, יש קשר אינטימי, וממילא רבותיי זה גם שייך לאישה וגם שייך לאיש. צניעות זה גם שייך באיש. באישה אחד מהביטויים זה לבוש ובגדים, וזה לא הביטוי היחיד. יש מצב שאישה מתלבשת ומעריכה שרבולים ובכל זאת חסירה לצניעות. אדם מבטא את עצמו, נותן לעצמו ביטוי, ממחיש, ממצא את כוחותיו. אני ממליץ לכם, פעם הבאה שאתה רוצה לעשות משהו ואתה מסתפק, מתאים, לא מתאים, תחשוב שרבולך נצין עומד בחדר. מה היית עושה? לא כל הזמן, אי אפשר. הרגע שיש לך שאלה וספק, אם מבחזים לך, אני לא אתנהג. איזה מבשר ודם יש איזה רגישות ויש איזה פחד. מלך מלכי המלכים, הלכת כמה וכמה. הלכת כמה וכמה. וזאת הסיבה, אבי, זאת הסיבה, שהפעם היחידה שאין צניעות, יש חוויה אחת, יש מצב אחד בחיים הלכתיים, שצניעות אסורה. מתי צניעות אסורה? ייתכן שצניעות אסורה? כשאדם רוקד מול הקדוש ברוך הוא מכבד את התורה, אסור שתהיה לו צניעות, כי כל הצניעות מיועדת כדי להשרות באדם את המודעות שעומד מול הקדוש ברוך הוא. אבל כשאדם משמח את הקדוש ברוך הוא ורוקד לפניו, אז הוא בעצם מכניס את כל כוחותיו כדי להכיר את ריבונו של עולם, להכיר שיש ריבונו של עולם, ואז הוא צריך בעצם להוריד צניעות. מי הוריד צניעות במצב הזה? דוד המלך. ודוד מחכה בכל עוז, כי בדרך כלל אני צנוע כי אני רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא. כאן איך אני מכיר את הקדוש ברוך הוא? בכך שאני לא צנוע, שאין לי חסנים, שאין לי מגבלות, שאני מוסר את עצמי לרקוד בשמחת תורה, בשמחת חתן וכלה, ראיתי רב לכתנסין רוקד במשך 40 שנה. כמובן היום הוא קצת קשה לו לרקוד באותו עוז, אבל גם רוקד כבן 80 רוקד על חתונה, לא כראש ישיבה אלא כאדם שנותן כל כוחותיו לרקוד בפני חתן וכלה או בשמחת תורה, בלי בושה כביכול. הציוץ זה הכרה, שוב פעם, לא הכרה שמשמידה את האדם, את אישיות האדם. כי אם אתה חושב כל הזמן על הקדוש ברוך הוא, אין לך ביטוי אישי ואין לך חשיבה עצמית ואין לך ביטחון, אלא יש כאילו כמו בווינדוס, כמו בחלונות, כן? אתה עובד על וורד, אתה עובד על דפדפן קרום, אבל ברקע יש איזה משהו פתוח, משהו אחר פתוח. שיביתי השם לנגד איתם, זה לא שאתה חושב עליו כל היום. כשאתה מנתח את הראש של מישהו, אתה רופא, חס וחלילה שאתה חושב על הקדוש ברוך הוא. במיוחד אם אתה המנתח שלי. שיביתי השם לנגד איתם, אני חושב על הקדוש ברוך הוא, נתח לו את הראש. אתה מסתכל על הראש ואתה עושה ניתוח טוב, מוצלח. אתה נוהג באוטו, הוא עושה לך לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אתה חושב על אנשים שמסתובבים ברחוב. אתה קורא תוספות, אסור לך לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אתה חושב על יוחנן בן ברוקה, לא על הקדוש ברוך הוא. מי שחושב על הקדוש ברוך הוא שלומד תוספות, לא יצליח בתוספות. שאלה, למה אני מנתח טוב? למה אני נוהג זהיר? למה אני לומד את התוספות? כי זה רצון השם שאני אנתח אנשים, שאני אנהוג בזהירות, שאני... ואז כמה פעמים ביום, בתפילה, אני בעצם מפעיל את הקדוש ברוך הוא. אותו חלון שפתוח ברגע, אני לוחץ עליו. אז זה לא שאתה חושב על הקדוש ברוך הוא כל היום בצורה ככה אינטנסיבית. אתה חושב על החיים. אתה משחק כדורסל, תחשוב על המשחק. אתה מנתח, תחשוב על הניתוח. אתה לומד, תחשוב. אתה משחק בצבא, תחשוב על התרגיל הצבאי. אבל מה מדרבן אותך? מה מסגיר את כל החוויה הזאת? זה שאתה עושה את רצון השם. אז אני לא יודע איזה צניות. לא צניות שוב פעם שמשחיתה את האדם. אנשים חושבים על צניות שאדם לא נמצא. לא, אדם נמצא, אבל הוא נמצא מהקדוש ברוך הוא. מה זה נותן עניבות טבעית, לא עניבות פייק, לא עניבות מלאכותית, לא עניבות מזויפת. עניבות אמיתית זה לא שאדם כופר בעצמו ומחיש את הכוחות שלו. משה ידע טוב טוב מי הוא ומה הוא. משה כותב, ואיש משה ענב מאוד, לו כל אחד פה בכיתה כותב את זה, זה היה סתם איזה צחוק. אני ענב, אני אגיד לך איך אני ענב. אבל משה כל כך רואה את הקדוש ברוך הוא, יודע כוחותיו, וגם מכיר את הפרופורציות. אני יודע, רבותיי, שאני יודע יותר תורה מכל אחד פה בכיתה. אז אתם פה ואני פה. והקדוש ברוך הוא שם בפרט. אז זה שאתם פה ואני פה, זה משהו גדול, זה משהו טוב. אתם יודעים את התורה הזאת, אני קצת יותר. והקדוש ברוך הוא זה אינסוף. אז זה שאני יודע יותר ממה שאתם יודעים, זה נותן לי תחושה טובה וגאווה וביטחון עצמי. כי מול הקדוש ברוך הוא אני רואה אותו ואין לי כלום, אין לי אפס, אני שום ידע בתורה. אז אני לא מתחרה איתך, אני מתחרה עם הפוטנציאל לדעת את השם, וזה פוטנציאל אינסופי. וככה גם במידות טובות וככה גם בשמירת ההלכה. אז הצניעות היא לא הצניעות בעצם זה שמכיר שהקדוש ברוך הוא נמצא ואתה לא הכי הכי, אתה לא במרכז. וזה מה שרחל הפגינה, זה מה שרחל ביטאה. אחד אם לא האקט הכי 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 בוא נגיד אמיץ בכל ספר בראשית, שאת מתאהבת עם יעקב ואת יודעת שאת מיועדת לה ליעקב ובכל זאת מוסר ללאה להיכנס במקומך במקומך ולא רק להיכנס אלא לא להתבהש, וזאת צניעות. אז ביטוי אחד לצניעות זה בגדים, ואצל גברים הבגדים לא כל כך חשובים. מה שיותר חשוב הכוונה והמודעות שאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, לא כוונה שוב פעם שהורסת אותך ואת הביטוי שלך, אלא כוונה כללית, ידע כללי, מודעות כללית שאתה מסתובב, התהלך לפניי ויתמם. בואו נסיים, אנחנו מתקרבים לארוחת צהריים. יש שתי נקודות קצרות נוספים. יש דיון פה, למטה בדף קוף ג' מן א', בוא מיני אבא חליפה קריירה מרבחי בר אבא, למטה שורה שלישית לקראת הסוף. בכללן אתה מוצא 70 ו-70 נפש ירדו אבותינו מצרים. בפרטן אתה מוצא 70, חסר אחד. כשהתורה מספרת, כשהתורה רושמת מי ירד למצרים, יש רק 69. אז מה קרה לאותו אדם ה-70? אז יש את הפשט המפורסם שרש"י מביא, מי היה ה-70? יוכבד, שנולדה בין החומות, יוכבד. כאן הגמרא מספקת עוד תירוץ, אמר לי, זה תירוץ של רבי חייא, שורה שנייה למטה, תאומה הייתה עם דינה. יש איזה תאומה עם דינה, והיא לא נרשמה בצורה מפורשת, אבל היא ה-70. בפרקת רבי אלעזר יש תשובה אחרת. פרקת רבי אלעזר כותב, מדרש רבי אליעזר, כשבאו לגבול מצרים נתייחסו כל הזכרים, 66 איש, ויוסף ושני בניו במצרים, הרי 9 ו-60, 170, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נכנס במניין עמהם. יעלו מספר 70. מי המספר 70? ריבונו של עולם. כך ביציאתם. ביציאתם כתוב 60 ריבו, אבל באמת היו 60 ריבו, 600 אלף, חסר אחד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נכנס במניין. למה הקדוש ברוך הוא משלים את המניין בירידה ל-70 ואת המניין ביציאה ל-600 אלף? כדי לקיים את הפסוק, ואנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו. אני ביחד איתך. אנחנו מתקרבים מחר 17 בתמוז, מתחילים את תקופת האבלות, את האבלות ההקלה, את האבלות האינטנסיבית, תתחיל בחודש אב. אבלות קלה, לא להיקהל במקומות של שמחה, לא אירוסין, אולי לא סרטים, לא דברים של שמחה המונית. אנחנו חושבים על גלות, הקדוש ברוך הוא יחד איתנו בגלות, והקדוש ברוך הוא יחד איתנו בגאולה. נאמר, נא בישועתך, זה לא ישועתנו, זה ישועתה. נא בישועתך, זה ישועה שלך, הקדוש ברוך הוא. כשגורל עם ישראל נוחתת וצוללת ויורדת, גם הגורל של הקדוש ברוך הוא. כשגורל עם ישראל מתרוממת, אז גם הגורל של הקדוש ברוך הוא. שוב פעם דבר שלמדתי הרבה מרב עמיטל, שהחיים שלנו בעצם מקבילים התקדמות של הקדוש ברוך הוא בעולם. ברגע שאנחנו יורדים ומתחללים, זה חילול השם. כשעם ישראל מתקדש ומתרומם, זה קידוש השם. שורה במדינת ישראל, קידוש השם, במיוחד מול החילול השם הגדול של השואה. לחשוב על החיים שלנו במונחים של קידוש השם וחילול השם, לא רק באקטים ספציפיים. כשהייתי צעיר, אמרו לנו, אתה הולך עכשיו למוזיאון, תתנהגו בשקט ובמנומס כדי שאחרים לא יסתכלו על יהודים ותחלל שם שמיים, כן? אתם הולכים לצבא עכשיו, אתם הולכים אצל חילונים, תיזהרו לקדי שם שמיים. לא, כל החיים יחד, החיים הלאומיים, הציבוריים, החיים העוקים, במאזנים יותר כלליים. אני מקדם עם ישראל, גם מקדם התקדמות שמו בעולם, נתקן עולם במלכות שדי. ובסוף יש ביטוי מאוד מוזר, מאוד מאוד נחמד. בדף קוף חב ג' עמד ב', כן, יש את התשובה הסופית של רבי חמא בר חנינא, כן, שזה יוחבד. כן, זה בעצם התשובה שסיפק רבי חייא בשם רבי חמא, אחרי שהתשובה הראשונה שלו נדחתה, שורה ראשונה, אז רבי חייא אמר לו, אמר, מרגלית טובה הייתה בידי. היה לי איזה יעלום, תשובה יותר טובה. ואתה מבקש לעבדה ממני ואתה לוחץ עליי להגיד לך את התשובה האמיתית. בסדר, התשובה הראשונה שהצעתי לא הצליחה, אני אגיד לך את התשובה האמיתית, זה יוחבד. וזה בסוף, הוא אומר, אמר רבי חנינא בן חנינא, מצטט בשם רבי חמא, זה יוחבד שנולדה בין החומות. ביטוי מאוד מוזר, כן? לא רציתי לספר לך את התשובה האמיתית, סיפקתי תשובה שגויה, כי התשובה האמיתית זה מרגלית, ולא רציתי לאבד את המרגלית. זה נוגד את כל העיקרון של ללמוד תורה ולמד. תן בליבנו, בינה, להבינו, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד. דיברנו לפני כמה שבועות בפרשת שלח, על חנן, אתה זוכר כדבר השם בזה, לפי הגמרא בסנהדרין דף צדיק ט', מה זה דבר השם בזה? מי שלומד תורה ואינו מלמדה. מי שלומד תורה יש חובה ללמד. מה אתם ניגשים אליי בבית המדרש אליהו? יש לי שאלה על תוספות, אני יודע את התשובה, אני לא מגלה. זאת התורה שלי. אתה לא, אולי תביא לי קצת אנגליש קייק, נחשוב אחרת. זה מגוחך, זה אסור, כי דבר השם בזה. אז הנה, הוא ניגש לו בכי, ערב בכי הייתה לו תשובה אמיתית, נכונה. הוא רצה בעצם לדחות אותו עם תשובה לא נכונה. בסוף הוא לוחץ עליו, בסדר, אני אגלה לך למרות שזה קשה לי. לדעתי זה נותן ביטוי למשהו מעניין. ודאי שכוונה הראשית של האדם, מרכזית של האדם, ללמוד תורה ולפיץ תורה ולשתף אחרים עם תורה ולתת תורה ולתת שיעורים ולכתוב תורה, ודאי, 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 ודאי. אבל בכל זאת, יש איזה משהו שנחסר ונפגם כשאתה מלמד את אחרים. אין כזה, אין תורה כתהרת התורה שאדם לומד מול הקדוש ברוך הוא ולא מגלה לאף אחד, כי זה לא תורה של אינטרס. אני סובל. מה הסבל הכי, הכי הכי גדול בעולם שלי? שאני יודע שכל תורה שאני לומד, אני רוצה ללמד. ואז הסיבה שאני לומד זה לא רק לשמה, אלא כדי להיות רב טוב ומחנך טוב ורבי טוב. שאחרים ינו מהשיר. זה קשה לי, כי אני רוצה באמת ללמוד תורה, התורה שאני לומד, כשאין לי אפילו תקווה קטנה וקלושה שאני אלמד את התורה הזה אי פעם, זו תורה שאני לומד רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ואני לומדים תורה ביחד. בוודאי שאדם צריך במצב ריאלי, מצב במציאות, להפיץ תורתה. אבל ברגע שאתה מפיץ תורה, אתה הופך להיות אדם שלומד כדי להפיץ, וזה מכניס קצת, קצת אג'נדה אחרת לתורה, וזה קצת מחליש את התורה של התורה. החוויה הכי חזקה שלי בלימוד תורה, כשאני יושב בחדר שלי בלילה, אני קורא את הספרים של הסבא שלי. הסבא שלי היה רב באירופה, תלמיד חכם ענק, והוא נחת בארצות הברית אחרי השואה לבית כנסת קונסרבטיבי. סיפרת לי על הסבא שלך. בית כנסת קונסרבטיבי. זה בית כנסת דתי, אבל רוב המתפללים היו קונסרבטיביים שהגיעו פעמיים בשנה. ראש השנה ביום כיפור.
הוא לא זכה ללמד תורה בפני אנשים, לומדי תורה ומעריצי תורה ומעריכי תורה אף פעם. הוא חשק את זה כל כך. אני ראיתי את זה בעיניים שלו. הוא לא זכה. הוא היה תקוע באיזה עיר קטנה, היו לו רק בנות, האמא שלי, אחת מהבנות, הוא לא זכה ללמד את הבנים שלו תורה. ואני קורא את התורה, יש לי בבא בתרא. לא בבא בתרא שאני מביא לתוך בית המדרש, בבא בתרא בבית, שאני עומד בבית שלו. והוא עשה הילייט, הוא עשה עם הילייט הצהוב שלו, כל העיקרי הרשב"ם, כל המסכתא, והוא קלה. אני רואה את החלקים שהוא בעצם, איך אומרים, שהוא הדגיש, ציין, הוא קלה. הוא סימן, הוא קלה. רוב הקטעים שהוא סימן, הם הקטעים החשובים. כל הרשב"ם, יש לך כל המסכתא. אני מתאר לעצמי אדם שיושב בחדרו, לומד תורה כשאין לו אפילו תקווה קטנה. ללמד את אותה תורה לאחרים, כי הוא תקוע באיזה מקום נידח בארצות הברית שאין תלמידים ואין אנשים שמכירים אפילו מה זה בבא בתרא, והוא ממשיך בשלו ולומד תורה, כי הוא לומד עם הקדוש ברוך הוא. מה לשון המשנה בפרקי אבות? מניין אפילו אחד שיושב ולומד תורה שהשכינה כנגדו, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, סוף פרשת יתרו. שמי זה תורה, תמיד שם השם זה תורה, כי שם השם הקרוב הוא גודל אלוקינו. אז ברגע שאתה הופך להיות מחנך, וחשוב להיות מחנך, וחשוב לשתף אחרים בתורה, אני פעם דיברתי עם אחד, שהוא אמר, אני נותן כמה שאפשר שיעורים. אני מנסה לתת כמה שאפשר שיעורים, כי אני יודע שאם אני לא נותן שיעור, אני לא לומד טוב, אני לא משקיע. אמרתי לעצמי, זה קצת חסר, זה קצת פגום. אתה צריך להשקיע בלימוד, גם מאף אחד שיעריך את הלימוד. כשאני מכין שיעור, אני לא מכין שיעור עבורכם, אני מכין שיעור עבור עצמי, כי אני יודע שזה תורת השם. כמובן, אני צריך לסנן ולבנוף ולעצב את השיעור, מה יבינו את התלמידים, אבל זה שזה יום שישי ולא כולם יגיעו, וזה יום ראשון, וזה שבת חוץ, לא מעניין אותי, כי אני צריך ללמוד את תורת השם, לא תורת כיתה שיר א' ותף שיניים ג'. צריך לחשוב על תף, אני יודע, תף בג' פ' עם חשב. בעוד 200 שנה, מה יהיה לסוגיה הזו ואיזה הבנה תהיה לי? אז זה מה שרבי חייא רצה למסור. חס וחלילה שהוא לא ייתן לו את התשובה. אבל הוא רצה לחבב, מה כותב הרשב"ם? הוא רצה לחבב עליו את התורה. לחדד את התורה, להגיד לו, הנה, זה לא סתם איזה בית חרושת, אתה נכנס, מקבל תשובה, קדימה, מי צריך אוכל, זה בורגר ראנץ', מי יזמין המבורגר, מי יזמין צ'יפס, אני מחלק את הכל. זה תורה שלי עם הקדוש ברוך הוא, ואדם חייב למסור, ובכך שהוא מוסר, יש חשש וסכנה שהפוך להיות אדם שלומד כדי למסור, ולא כדי ללמוד, להבין, להעמיק, לאהוב, ומתוך אהבה, לחלק לאחרים. ראי מתנה שקיבלתי, יצא לחלק איתך ולשתף איתך גם מתנה הזאת. מי שלא רוצה כמתנה, סתם הופך להיות איזה מרצה בבורגר ראנץ' מחלק המבורגרים לכל אחד כשהוא לא, בכלל לא רוצה את ההמבורגר, אז זה לא לימוד תורה. אז יש ביטוי מאוד מוזר, קכ"ג למדת, היה לי איזה מרגולת, איזה יהלום, אתה מבקש לעבדה ממני. מה הוא ביקש לעבד? אם אני נותן כל כך ככה מלאכותי ומכני ומהיר, אז אני מאבד קצת מהזוהר, מהיופי של אותו יהלום. זה היהלום של הקדוש ברוך הוא שנתן לי. טוב, מחר נראה בקשר לשיעור, כי יש רב ליכטנשטיין ויש שיעור כללי. כנראה, למרות שזה כואב לי, כנראה שלא יהיה שיעור, זה רק יכאוב לי אם אנשים אינם לומדים. כולם מגיעים לבית המדרש ולומדים מכינים, אז מה אכפת לי, לא צריך לתת שיעור. אבל המשך לימוד זה.
Question.
Can you see your monitor on the days? Yes. Yes, no problem. Oh, yeah, I'm sorry, I'm telling you.